חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. יוליה שמלוב ברקוביץ' מסיימת את תפקידה הקצרצר כמנכ"לית החדשות של ערוץ 13, והניצחון כולו שייך לעובדי ועיתונאי הערוץ שהחליטו לא לעשות מה שהתרגלנו לעשות בשנים האחרונות, להוריד את הראש ולקבל את רוע הגזרה, אלא פשוט לקום ולהילחם על הבית. אני רוצה להבהיר משהו. כמי שהביא וקידם וטיפח לא מעט עיתונאים ימניים בארץ הזאת, לא הייתה לי טענה או הערה כלשהי לבעלי הערוץ אם היו ממנים לתפקיד איש ימין. ובלבד שהיו לו התכונות הנדרשות, כלומר היה עיתונאי מקצועי, הגון, קפדן, שאינו חלק ממכונת רעל או פולחן אישיות ביביסטי. במילים אחרות, מישהו שיצלח את תנאי הקבלה המקדמיים האלמנטריים ביותר לתפקיד הזה. המינוי של שמלוב ברקוביץ' היה מופרך כל כך, שבהתחלה חשבתי שמישהו כאן עושה צחוק, 1 באפריל. כשהתברר שזה אמיתי, נאלצו העיתונאים לצאת למאבק, ומה שהמאבק הזה גילה לנו, זה שכשאתה עומד על שלך ולא מתכופף, ובעיקר כשאתה צודק, אתה פשוט מנצח. ועוד גילינו שהביטוי "יש דברים שלא עושים" מקבל לפעמים משמעות אקטואלית. וכל מה שנשאר עכשיו זה לאחל לשלמה קרעי המשך הצלחה במאבקיו להמשיך להמטיר הטבות על ראשו של ערוץ 14, ולהמשיך להילחם על הבית, מהסיבה הפשוטה שאין לנו אחר.
5 בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. כבר עסקתי בפרשת החיילים שנעצרו בחשד כי התעללו במחבל בשדה תימן, וגם אמרתי כי אם אין ראיות בנוסף לעדות המחבל, אסור יהיה להגיש כתב אישום רק על סמך עדותו. אז אתמול הביא גיא פלג בחדשות 12 סרטון שלכאורה אישר את כל החשדות נגד החיילים. ראו קבוצת אנשים מרימה אדם כפות מהרצפה, לוקחת אותו הצידה ואחר כך לפינה נסתרת, וסרטון מזווית אחרת בו רואים כי החיילים מקיפים אותו ומסתירים את מעשיהם באמצעות מגינים. גיא פלג הסביר שזה המחבל, שהחיילים היו מודעים למצלמות האבטחה ולכן הלכו לפינה נסתרת. ובאותו לילה הובהל הציר לבית החולים. תמונות קשות, מועקה כבדה. האם כאלה אנחנו? אבל הבוקר קיבלתי ברשתות ניתוח של מה שהראה אתמול פלג. מסתבר שזהו סרטון ארוך משני חלקים שצולמו בימים שונים. לא ברור לי אם זה בכלל אותו מתקן מעצר, אותו מחבל ואותם חיילים. ממה שראיתי אינני יכול לדעת. האמת תצא לאור במשפט. אני מניח שמי שמסר בידי פלג את החומרים הללו רצה להרשיע ציבורית את החשודים, אולי להפעיל לחץ על השופטים הדנים בבקשה להארכת המעצר, אולי להוכיח להג שאנחנו ממצים את הדין. אני רק מבקש לשאול את המדליפים ואת מי שפרסם, לא עולה בדעתכם שבמעשיכם אלו אתם גוזרים עינויים איומים על החטופים שלנו? שהסרטון הזה מצדיק בעיני העולם את כל זוועות הנוח'בה? בעולם מתוקן יש דיונים והוכחות בדלתיים סגורות, ועיתונאים בעלי אחריות ומצפון.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
כבר מזמן לא שמעתי זעקת קוזק נגזל כל כך מרגשת.
מי גזל ממני, מה? אני קוזק נגזל?
קוזק נגזל.
גזלו ממני משהו?
כן, לא, אתה יודע למה, אתה יודע, אתה מכיר, את הביטוי אתה מכיר, אני בטוח.
כן, הוא רק לא מחובר אצלי לשום דבר בהבנתי.
אני מזכיר, לא, זעקת הקוזק הנגזל זה אלה שעשו את ה... את הפשלה ואחר כך מאשימים אחרים. שום דבר לא היה קורה אלמלא ההסתערות הבהמית אינפנטילית, אלימה, משיחית, חרדלית וכהניסטית על שני בסיסי צהל. אחרי שאתה משתתף, אמנם לא ככינו ראשון, אבל יחד עם הקלה ענקית, בהתנפלות משוגעת, על כולם, על המשטרה, על הצבא, על הפרקליטות. משל, יש בינינו אנשים שהחליטו להפליל חיילים של צהל לטובת מחבל נוח'בה, שעצם המחשבה הזו מידע שכולכם צריכים להתאשפז. אז אחרי שאתם עושים את המסע הזה, גם כשיוצאות ראיות שמראות לכם שיש פה איזשהו ביסוס, אז עכשיו אתה בא בטענות על התדמית. למה לא בא בטענות על התדמית כשהסתערתם על הבסיס הצבאי? ועוד לא התנצלת על האירוע שהתברר שאף מחבל לא הגיע להעיד אתמול, אריה, בניגוד לצווחות שלך. אפילו לא אחד, ואתה יודע מה התברר עוד? שגם לא היה אמור לבוא להעיד, בניגוד לצווחות שלך.
אתה שמעת מה אני אמרתי אתמול?
כן, כל מילה.
אני אמרתי, שמעתי ידיעה שאינני יודע אם היא נכונה, ואני מקווה שאיננה נכונה. ככה פתחתי את דבריי. למה אתה מסלף?
אתה
פתחתי את דבריי בהבעת תקווה
שלא
שהידיעה שאני מדבר עליה איננה נכונה.
אריה, אתה
עכשיו... נכון או לא? אתה רוצה שאני אקרא לך שוב את השוטר מאתמול?
לא, חלילה, כי עשית את זה מספיק אתמול, וגם מה זה המיותר. אז בוא אני אסביר לך משהו. בוא אני אסביר לך משהו. אתה כבר הרבה זמן לא חבר כנסת, אתה כן פרופסור, אבל אתה פה יושב כעיתונאי. ומה שאני אמרתי לך אתמול...
אני לא יושב כעיתונאי, אני יושב כפובליציסט.
לא, בסדר, אוקיי.
אני מביא חדשות, אני מביע דעה.
טוב, 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 בוא לא נתווכח על זה. אני רואה בך קולגה. והדבר האלמנטרי זה לא להגיד אני מקווה שלא ואז לתנף, אלא להרים טלפון, להגיד חבר'ה, יש להם דובר, יש אירוע כזה, יגידו לך לא, ואז לא לתנף. כי זה לא פותר אותך, אתה מכיר את זה שאני רק שואלת, איפה היה הבעל של שקמה ברסלר בלילה? רק שאלתי, זה הרי הטכניקה. זה הטכניקה של כל מכונת הרעל. לא סתם התנפלתי אתמול.
אז תתנצל על זה ונתקדם. זה לא תירוץ לפרסם דבר כזה, כשאתה יודע מה הוא עלול לגרום. מכונת רעל. מה שייך מכונת רעל כאן, כשאתה יודע שאתה מעלה סרטון כזה, ומי שרואה אותו במנהרות בעזה עכשיו יכול ללכת ולענות אסירים. למה
זה,
עושים דבר
את
כזה?
את זה אנחנו אמרנו, כשהתחלתם את המחול המטומטם, והקנאי, והפשיסטי, על הפרקליטות. מה זה, זה התחיל את הכל. יש בן אדם, בעולם בן אדם אחד שלא יודע שזה קרה? הסרטון גילה להם. כולם יודעים שזה קרה מההסתערות של החברים שלך, הכהניסטים, על הבסיס. משם הם יודעים את זה.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דאד.
אורחים ומפיקים, יואב כהן ושני רומנו, אחראי לשידור סתיו קורנס. אשכנזי, אתה איתנו?
כן.
אולי תגיש כבר את התוכנית הזאת?
כן, כן, איתכם
כולו. אולי תהיה מגיש ותחסוך מאיתנו גם את המריבות, גם ככה אתה פה.
ולהציג אותך כל פעם מחדש, הכתב הצבאי של מעריב, מה, יודעים.
אלא בסדר.
תגיד, אתה רציני עם זה ששוב מפנים אוכלוסייה מצפון הרצועה, השד יודע לאן?
בכל פעם שיש ירי של טילים מנקודה מסוימת, בכל פעם שיש מידע של השב"כ על התארגנות של מחבלים, באזור מסוים, צהל אומר לאוכלוסייה לצאת, צהל נכנס, ומבצע תעולות. אם אתה מדבר ככה, נגיד על מה שהיה בני סוהל, חטיבה 7 וגדוד 603 של הנדסה, בימים האחרונים חיסלו למעלה מ-70 מחבלים באותו מרחב, וחשפו שם תשתית של ייצור טילים, וכרגע צהל מאפשר לנו ככה לספר את העניין הזה. אז זה חלק מהפעולות שצהל עושה, בשקט ובלי הרבה רעש, בלי הרבה כוחות, מספיק כמה גדודים להיכנס לאותה שטח. זה מה שבצהל אמרו, הפשיטות שאנחנו נבצע בשלב השלישי של המערכה, וזה מה שעושה כרגע בתוך עזה. מגיע לנקודות, נבצע את הפעולות ויוצא.
שכוח לצהל, כיפק לצהל. שאלה אחת, לפני שבוע נדמה לי אמרו שחיסלנו את יכולות הייצור של החמאס, פתאום מצאו עוד מחרטה או משהו, והשאלה השנייה היא, האם האוכלוסייה נענית, כלומר, חמאס לא מצליח למנוע מהם או להשפיע עליהם, והם זזים לאן שאומרים להם?
קודם כל כן, ומי שלא, אוטומטית תופך להיות חשוד בפעילות צפחה, ולכן הוא מסכן את החיים שלו, ולכן הם מעדיפים לעזוב את המקום כמה שיותר מהר. לגבי היכולות ייצור, אז כן, תמיד בסוף תמצא עוד איזושהי מחרטה או עוד איזשהו קרסמת שמבצעת את העבודה עבורה, אבל זה מלחמה סיזיפית שהצבא כל הזמן ינסה עכשיו יחד עם השבק להגיע לאותם מקומות ולשים את היד עליהם ולהשמיד אותם. זה בדיוק כמו שתמיד אנחנו נמצא עוד איזשהו טיק עם רימונים ועם קלאץ' מוכן לפעילות כנגד כוחות צהל. זה טבעה של מלחמת גרילה, אריה.
כן, מי כמונו יודעים את זה. אריה חי באזור שבו יש מלחמת גרילה כבר כמה עשורים. שזה יהודה ושומרון. תגיד, גלנט, שר הביטחון בצפון, עוד לא פותר, עלולים להידרדר למלחמה, תרגיל שדימה לחימה, הוא אומר, מסתמן שנסראללה עלול לגרור את לבנון לשלם מחירים כבדים ביותר. מה זה אומר? שגלנט יודע שנסראללה עומד לתקוף בצורה נרחבת? הוא גם אמר ללוחמים שמלחמה זה לא דבר תיאורטי, ולא נסתפק רק פעולות אוויריות. יש פה, אני מריח פה חימום, השאלה אם יש לו על מה להתבסס בחימום הזה.
בואו, אם אפשר, חצי דקה, שנספר לכם מה קורה כרגע בצפון, כדי שתבינו איפה אנחנו נמצאים בכלל בקונספט. יש עכשיו את אפקט נעריה. בשעות האחרונות אנחנו רואים את אפקט נעריה, כבר רואים איזה ראשי יישובים ותושבים, וגם כנראה בצבא. מה הכוונה אפקט נעריה? אתמול בשעה הצהריים, חיזבאללה משגר שני כדבאמים באזור מחנה שרגה, לאזור כביש 4 בין אקו לנעריה. אחד הטילים פוגע, מפיל את הכדבם, אחד נופל ופוגע בכניסה לעיר נעריה, באזור שיש שם את כל החנויות ואת כל המסחר, והדבר הזה גורם הבוקר הזה לתושבים בגליל המערבי ובצפון להסתגר בבתים, באקו, בנעריה, ביישובים מסביב. אנשים לא יוצאים לעבודה כמעט, החובות היו ריקים, המסעדות היו ריקות, המוסכים היו ללא עבודה. אפקט נעריה, מה שקורה בימים האחרונים, בהיעדר, כשכל צד ככה לא רוצה להשלים מצד אחד את המצב לכדי מלחמה, ומצד שני רוצה להראות שהוא מגיב לפעולות של הצד השני, יש מלחמה פסיכולוגית, ואנחנו ראינו אתמול במהלך הנאום של נסראללה את המטוסי חיל האוויר שעשו בום על קולי, שנשלחו על ידי דרג בכיר ביותר בצה"ל לעשות את זה כדי להעביר מסר לחיזבאללה, אנחנו יכולים להגיד בשמי לבנון לאן שאנחנו רוצים, לצטוף מתי שאנחנו רוצים, לעשות בומים מתי שאנחנו רוצים ואיך שאנחנו רוצים. ומה שעשה אתמול נסראללה זה שהוא שגר לנו את הכדבאמים לנעריה ואקו, כדי להראות שהוא יכול לתקוף מתי שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, מה שנקרא. אז בטווח הזה אנחנו גם רואים את ההכרזות של האיונים של כל צד וצד לעבר הצד השני. אנחנו רואים את גלנט אומר את זה על חיזבאללה, שאנחנו יכולים לפגוע ולהביא אותם למצב כמו שהבאנו את עזה. שמענו גם את ראש הממשלה היום בבקום שמדבר על הניצחון המוחלט. אז בהיעדר מלחמה יש יותר קולות של איומים. זה כמו שני גברים שנפגשים, אתה יודע, רוצים לריב ומפחדים, אז אחד מהם על השני חכה גדר, מה אני אעשה לך? זה בערך מה שאנחנו עושים כרגע צד מול צד.
רגע, מתי מתחילות המכות רק?
אנחנו לא יודעים. אבי, לשלוח שני כתבאמים אפשר מהחלון של חדר שינה. אבל האיום, כפי שהבנתי, הוא בנחילי כתבאמים, ולזה צריך תשתית. יש כוונה לצהל לנסות לתקוף תשתית כזאת בעוד מועד, או שמחכים למכה?
תראה, קודם כל אני מאמין שצהל יתקוף בשלבים, ברגע שהוא יראה שמתחילים להוציא, סביר להניח, ברגע שיתחילו לראות שמוציאים חלק מאותם כלים החוצה, אז צריך לסביר להניח ינסה לפגוע באותם מתקני שיגור ואזורי שיגור. אני מניח, אני לא יודע, אין לי את האינדיקציה באופן רשמי, אבל המוח הישר, מה שנקרא, ברגע שמזהים, אני מניח שגם ינסו לפגוע. באשר לנחילי כתבן, תראה, אריה, שתי כתבן, תראה מה עשו בלה צפון, לגליל. הם שיגרו אותם מעל שתי ערים שהן לא מפונות, שתי ערים ש... באמצע החודש אוגוסט אנשים הולכים לים ובני נוער וצעירים מבלים במסעדות, בתי קפה ובכל מקום בחוף הים, וזה יצר אפקט שכל הגליל עכשיו יושב בו בית צפון ומחכה, וזה לא צריך נחיל כתבאמים כדי לעשות את זה, אפשר גם עם שתיים.
טוב, המושג נחילים, אגב, אני מזכיר לכם, הגיע לחיינו דווקא בלבנון השנייה מפיו של הוגה דעות בשם גל הירש, שדיבר על השתבללות ועל נחילים וזה, ואחר כך חטפנו את זה חזרה ככתבאמים. עוד רבות ידובר על האיום הזה שתפס אותנו ככה קצת עם המכנסיים למטה. מצד שני, אנחנו מוגנים מהרבה מאוד דברים אחרים שמדינות אחרות לא מוגנות מהן. מילה אחרונה, יש את האופציה הזו, אבי, שנסה להתקוף בלי איראן בכלל, או שזה יהיה בהדרגה, ואני בכלל שמעתי אותו אומר אתמול שווי שווי, הם מאוד נהנים מזה שאנחנו עצרנו את נשימתנו ומחכים.
כן, מלחמה פסיכולוגית, גם נסראללה נמצא במצב שהוא די בעייתי, מצד אחד עוד הפעם, יש פה משוואה ששני הצדדים לא רוצים להגיע למלחמה, ומצד שני הם צריכים לנהל את לקלקל את הצעדים שלהם בצורה כזאת שמצד אחד יחיבו לצד השני, אבל גם לא יחטיפו מלחמה כוללת. וזה אולי הסיבה שגם אנחנו מתעכבים עם התגובה גם של נסראללה, גם של איראן, ספק גם אם בכלל איראן תגיב, אבל בסך הכל עכשיו איראן מבינה גם שאין לה הילה להגיב. עם כל הכבוד, עם שני חבר'ה מ-730 של משמעות המהפכה בגדו וניחו שם המיטן, כמו שאומרים הסעודים וכל מיני גורמים אחרים ברחבי המזרח התיכון, אז אין פה עניין, זה לא שישראל חצתה ופגעה בטריטוריה שלהם או באיזושהי דרך, היא לא חצתה לא עם מטוסים ולא עם טילים ולא עם שום דבר אחר. יש פה איזה עניין של בגידה מקומית, אירוע פנים איראני, וקשה יהיה להם להסביר לעולם למה הם דווקא באירוע פנים איראני הופכים את זה לאירוע בינלאומי שתוקפים את ישראל. זה נראה קצת גם מבחינתם קצת בעייתי, וגם זה צריכים לקחת בחשבון מן הסתם.
אבי אשכנזי, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, בבקשה.
אלוף מילואים חבר כנסת אלעזר שטרן, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
אחר הצהריים טובים, ערב טוב.
אתה דו שימושי פה היום, אתה היית גם ראש אקה, יש עתיד עוד לא אמרנו, אבל, ואחר כך אני רוצה גם קצת לשמוע את דעתך לגבי המצב הביטחוני, אבל בוועדת חוץ וביטחון דיברת היום על הצווים, נשלחו 900, 48 חרדים התייצבו, את ההפגנות ראינו, גם הם פרצו לבסיס צבאי, עוד מעט לא לפרוץ לבסיס צבאי יהיה סוג של נקודה שחורה בחייך, ולמה התכוונת כשאמרת שמה שהצבא עשה עם הצווים זה וירטואוזיות על גבול הפוליטית שלא מתאימה לצבא, אנחנו מבזבזים את הזמן, לא צריך להיות ראש אקה כדי להבין שזה לא יעבוד, אני קורא לצהל להתעשת. מה בעצם אתה אומר לצהל?
תראה, אני חושב ששניכם, בין גם אתה גם אריה, יודעים שהברירת המחדל שלי זה להגן על צהל כל הזמן. ואני באמת חושב שיש לנו צבא נהדר, ומה שקורה בחזיתות עכשיו מוכיח, עושים בצד את הכישלון, אבל אני חושב שכאן היה ברור לכולם, שאין מה לעשות, שכל התוכניות האלה של 3,000 צווים ו-9,000 צווים, אין לזה שום סיכוי שבעולם, ואני אפשר להגיד, קצת גערתי בצבא היום, בגלל שאני אמרתי את זה מראש. וגם לא צריך להיות ראש אקה בשביל להבין שכשאתה שולח 3,000 צווים, לא תבנה גדוד וגם לא פלוגה אחת חרדית, ניסינו את הכל, ניסינו גם יותר מזה. ולכן, ולמה כן דיברתי היום? בגלל שאני חושב, אוקיי, עכשיו הבנו כבר, זה לא יעבוד, זה לא יעבוד. הנה, אמרנו לכם, עכשיו אתם רואים שזה לא עובד. יש רק דבר אחד שלא ניסינו אותו. להוציא צווים לכל אחרי, יש מחזור גיוס דרך אגב, מה זה 1,000 צווים? בני 17 שצריכים לגייס בשנה הבאה, יש 13,000. תוציא להם צווים, ונכון, הם לא יבואו. אבל מאותה שנייה. וכל ה-60,000 שלא באים לחדש את הדחיית שירות שלהם, לא מקבלים מהמדינה כלום. כלום. זהו. לא פותחים להם בתי מעצר, לא נותנים להם כנסות, אין לנו מספיק בתי מעצר, הם לא ישלמו את הכנסות, פשוט לא נותנים להם. זהו. ועכשיו שיסתדרו. ומי שרוצה לבוא...
עכשיו, זה בשביל יותר. לעשות צדק, או בשביל בסיבוב הארוך גם להביא יותר? לא הבנתי
אם... אריה, אז אני אסביר. קודם כל תיקח את המיליארד, 2-3 מיליארד, תיתן למשרתים. דרך אגב, אפילו עם עדיפות לחרדים, שישרתו כמובן. ועם הזמן, זה לא יהיה מחר. תראו, הילדים שלנו, שעכשיו, גם היום, הרי על מה היה הכינוס היום, לאשר הערכת שירות. ומחר על מה זה יהיה? על יותר ימי מילואים. אנחנו בתוך המציאות הזאת, וצריך להגיד את האמת לחיילים, לחיילי החובה, לאלה שהתגייסו מחר, אנחנו לא נצליח להקל עליכם בעזרת החרדים לפני עוד שנה. זאת המציאות, ולאט לאט נקל יותר. אבל מה כן נעשה? א', נראה לכם שיש כיוון, וב', את המשאבים שהמדינה משקיעה בלתת להם בשביל לבנות ישיבות שמחנכות נגדנו, שמחנכות להשתמט, שמחנכות להתנתק, שמחנכות לפרוץ לבסיסים של צהל, למרות שזה רק מיעוט הפריצה לבסיסים של צהל, אבל ניקח את כל המשאבים האלה וניתן למי שמשרת שאין לנו ברירה שהוא ישרת, בגלל שבאמת אנחנו באמצע המזרח התיכון ומכירים את האתגרים האלה.
אז רגע, בוא נלך על האקשן אייטם שלך, כי אני אומר וכותב את זה כבר הרבה זמן. אתה בעצם אומר שצריך ללכת, לא, להפסיק לשלוח לאלה ולא לאלה ולנהל מסע ומתן עם הרב לייבל, שאגב הוא רב מדהים והלוואי שכולם היו כמוהו, ולשחרר את הגורניקים שקיבלו, גם זה התפרסם אגב, צווים, פשוט לשלוח צווים לכולם, ואלה שלא מתגייסים, המדינה מושר, כמה, לא, כלום, מי ביטוח לאומי?
מוכרזים כעריקים, כי זה החוק, אחרי צו שני, אם הם לא מתייצבים, הם עריקים.
לא, אבל גם כל ההטבות, כל הכסף, אין כסף, אין כלום. לא רישיון נהיגה, לא דרכון, כלום. אפילו לא, לא. אני הייתי שולל גם הצבעה לכנסת. כן,
אני אגיד ככה. קודם כל, אני בעד שכחלק מהחוק הזה, דרך אגב, אנחנו נגיד שאין נוציא מתוך זה את בית הסוהר ואת הכנסות, כמו שאמרתי קודם. אני צריך לשים הערת צד אחד ונלך אחר כך. כן, הצבא צריך לעשות הכל כדי לייצר תנאים שחרדים יוכלו לשרת בתוך זה. לא כמו שחלק מהצבא אמרו לנו, אנחנו נבטיח שמי שנכנס חרדי יצא חרדי, זה לא התפקיד של הצבא. התפקיד של הצבא הוא להבטיח שמי שירצה להישאר חרדי יוכל להישאר חרדי גם בצבא. שהוא יצא חרדי זה בעיה של חינוך, ואני לא נכנס לעניין הזה. דרך אגב, לא מבטיחים את זה לאף אחד. לא בציונות הדתית ולא בציבור בתל אביב. לא אומרים לאף אחד, אתה תיכנס לצבא, תצא מהצבא בדיוק.
זה הבטחה שאי אפשר לקיים. אבל תגיד לי, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל באותה נשימה, ועשינו את זה, וקיצצנו, גם לערבים?
תראה, אני אגיד שני דברים. אחד, אני חושב שגם הערבים צריכים לשנות דיסקט. אני חושב שבוא נגיד את האמת, אנחנו מדינה עוד לפני חוק הלאום, גם לפי מגילת העצמאות יהודית דמוקרטית. אני חושב שכל הסיפור של שילוב הערבים בחברה הישראלית הוא אתגר שאם נערבב אותו עכשיו יחד לא יצא מזה כלום. ואני אומר, תשמעו, אני גר בגליל, יש לי חברים שמשרתים בצבא, אני הלכתי בוודי ערה ללוויות של חללי צה"ל, אני כל שבוע פוגש בדואים שמשרתים, עושים לא פחות ממני. למה אני אומר את הדברים האלה? כן, גם בזה, עכשיו הבדואים הם מתנדבים, יכול להיות צריך להתקדם, וגם הבדואים יהיה בסוף שירות חובה, גם לטובתם זה יהיה, גם לטובתנו. אבל מה שאני אומר, שהערבוב הזה יחד עכשיו, הוא, אתם יודעים, רוצים להסתכל 5 שנים קדימה, יאללה בוא נטפל בזה. אבל אם יש בעיה עכשיו, בוא נעשה עכשיו את מה שהצעתי קודם, ובמקביל בוא נדון גם מה אנחנו עושים עם כל היתר.
זה נשמע קצת כמו התחמקות, כי אני חושב שלא יקרה כלום, לא יקרה כלום לערבים, אם גם הם יצטרכו לתת את השנים האלה, ועוד פעם אתה, ואם לא, אז אין הטבות. אבל עזוב, אתה יודע מה, בוא לא נרד לשוליים האלה. תגיד, אתה מדבר איתם? אתה הרי בטח בקשר, אתה יושב בחוב עם ראש אכ"א, עם משרד הביטחון, עם המנכ"ל.
אני מדבר איתם.
מה, נראה לך שהם קרובים לאיזושהי החלטה ש... מקווה... או תובנה שהם על גיול על בנקט, כמו שאמרנו פעם?
תראה, אני רוצה להגיד, אני דיברתי איתם בוועדה, ודיברתי גם היום אחרי הוועדה בצד. אני חושב שהם לקחו את הזמן בשביל להבין שמזה לא יצא כלום. וכמו שאמרתי קודם, לשמחתי הם בונים את התנאים. דרך אגב, אני אומר לשניכם, עוד לפני שבונים יחידות חדשות וחטיבה חרדית ולא משנה מה, יש מקומות חרדים בצבא, כולל נצח יהודה ופלוגות חרדים בצנחנים או בגבעתי, שיש שם את התנאים לחרדים, עם כל מה שהם רוצים. תנאים שאין בבני ברק, אין שם אנשים, איזה אוכל שאתה רוצה אתה מקבל, איזה קשרות, הכל מסודר רק שיבואו, ובנצח יהודה מחר נקים עוד 2 פלוגות. לפני שעושים את כל הוואג'ארס הזה, ולאלה שבאים, כמו שאמרתי, ניתן הרבה יותר, ואני חושב שזה אפשר להתחיל מחר בבוקר, צריך להתחיל מחר בבוקר, והחוק יהיה מאוד פשוט, שאתם יודעים, אנחנו לצערי לא בדיוק מתקדמים לחוק עדיין בוועחוב, אבל אם העמדה הזאת תתקבל, ואני חושב שיש לה הרבה תומכים, כולל דרך אגב בליכוד, הרי תראו, מי בא לנו לוועדת חוץ וביטחון? באים נשים, אמהות, אמהות שכולות, רבנים, שהם גם אבות שכולים. אתה שומע את הכאב הגדול שלהם, מה עשו ליהדות שלנו?
טוב, פה אנחנו שלושתנו איתך, אני רוצה להספיק.
אין לנו ויכוח, אבל אלעזר...
אבל אני אגיד רק דבר אחד, שגם המצביעים בקואליציה יודעים שחלק גדול מאוד מהמצביעים של הליכוד ושל הציונות הדתית ושל בן גביר, של מי שאתם רוצים, חושבים שמה ששלושתנו עכשיו אמרתם חושבים הוא הדבר הנכון, ולכן אני יותר אופטימי מבעבר.
תגיד.
בשעתו היית מאוד נגד ישיבות ההסדר.
לא, זה לא מדויק.
אם החרדים היו מסכימים עכשיו לישיבות...
זה לא נכון. א', אני בעד שהחרדים ילכו לישיבות הסדר. לא הייתי מעולם נגד ישיבות ההסדר. הייתי בעד שבישיבות ההסדר לא כל מי שרוצה ילך לשם, והייתי בעד שישלבו אותם באופן אינטגרטיבי. ואם אתה שואלתי עכשיו את השאלה הזאת, אז אני אגיד לך, למרות שמה שנלחמתי בישיבות ההסדר עם חלק מהרבנים שלהם, דרך אגב, שהם יהיו שירות יחד, דתיים וחילונים יחד, אני מוכן לתת לחרדים עכשיו יחידות נפרדות. דרך אגב, גם פעם היה גדוד דרוזי, וכשהם בגרו, הם משרתים עם כולם. כן, הם משרתים עם כולם
כן,
היום.
כן, ביטלו את חרב וכולנו יכעסנו, והייתה מחאה הגדוד הדרוזי, וזה התברר כהצלחה גדולה. אבל אני רציתי נכון. לשאול אותך, להספיק לשאול אותך שאלה ביטחונית. היום נסעתי לתומי לאנשהו, ושמעתי בחדשות שמאיר כהן, חבר מפלגתך, קורא להנחית מכת מן, אני כבר לא זוכר על מי. א', האם אתה זורם? מכת מן
הארץ. אז אתה יכול לשאול את חברי מאיר כהן, כמו שאמרת.
לא, אני שואל מה אתה חושב על... מה אנחנו יכולים לעשות? מדינה שלמה יושבת, מקשקשת את עצמה לדעת, כולם במתח, חברות טיסה לא מגיעות, אנשים קונים כבר את הגנרטור הרביעי שלהם, מה עושים?
אז אני מציע לכולנו לקחת אוויר, לסדר נשימה, ואני אסיים במה שפתחתי. אני סומך על צה"ל, אני סומך על הערכות המצב שעושים בצה"ל, ואני מקווה שגם מברכי מדינת ישראל, אני יודע את זה, יש להם על מי לסמוך, ואני רק אגיד, יש לנו גם מערכות הגנה.
אבל אתה יודע שההחלטה על מכת מנע היא לא של הצבא, אלא של הדרג המדיני.
אני חושב שזה יחד. אם הצבא לא ימליץ, או הצבא לא יגיד שהוא מוכן, אז אין לזה דרך את הדרג המדיני. אני בכלל מציע לכולנו, איך אני אגיד את זה ככה, לא להפיל על הצבא את מה שצריך להיות אחראי דרג מדיני, הצבא צריך להכין.
זה בדיוק מה שעשיתי, העברתי אחריות לדרג המדיני.
אתה צודק, ארי, הפעם אתה צודק, נכון, זה מה שעשית. אני אומר, בסך הכל יש פה איזושהי מין מגמה כזאת של הפוליטיקאים בתוך הכנסת, בתוך הממשלה, להפיל על הצבא את מה שהם רוצים להפיל על הצבא, ואת מה שהם, והכתרים לקשור לעצמם.
אלוף מילואים אלעזר שטרן, תודה.
תודה רבה.
תודה גם לכם.
שלום לחבר כנסת לשעבר צביקה האוזר.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב, אריה, ערב טוב בן, וערב טוב למאזינים.
לשעבר יושב ראש ועדת חוץ ביטחון, שזה רלוונטי לשיחתנו, לשעבר מזכיר הממשלה, שזה רלוונטי לשיחתנו, וגם משפטן.
מודה בעובדות.
שגם זה רלוונטי לשיחתנו, ואנחנו התבשרנו היום על מכתבים מאוד מאוד חריפים, אני חושב גם חסרי תקדים של היועצת המשפטית לממשלה, לראש הממשלה, על זה שבעצם מתקבלות החלטות ונעשות פעולות לא בצורה חוקית, שמזכיר הממשלה חורג מסמכות, מפרסם חוות דעת, ציטוט בעלות השלכות כבדות משקל בתחום הביטחוני, מבלי שיש לו את הסמכות לזה וכולי וכולי. אגב, מה שמשוער כרגע בתקשורת וגם אצלי, זה שמדובר בהחלטות לכנס או לא לכנס קבינט, למשל, לפני החלטה על חיסול כזה או אחר, כי על פי חוק, אם החלטה יש סבירות שתוביל את המדינה למלחמה, היא חייבת קבינט, אבל מה אתה אומר באופן כללי על ההתנגשות הזו בין היועמ"שית לבין הממשלה בהקשרים המאוד מעניינים האלה?
תראה, קודם כל אני לא מכיר את ה... אם קראתי כמוך את אותו מכתב, נותן לנו שברי מידע, אני טוב אחד שהיה בתוך האקווריום, בתוך העניינים, אני יודע שלא תמיד מה שאתה קורא, זה מה שמתרחש, ולכן צריך להתנהל בזהירות, תמיד צריך להתנהל בזהירות וגם במתינות. יכול להגיד לך ברמה כללית דבר מאוד ברור, לפחות כפי שאני ראיתי אותו, כמזכיר ממשלה וכמשפטן. תראה, מזכיר ממשלה שהוא משפטן, וזה, במקרה הזה זה דבר נכון וטוב בעיניי, הוא בעצם נציג הממשלה אצל המשפטנים, הוא יודע את השפה הזאת, אבל הוא גם נציג המשפטנים אצל הממשלה. זאת אומרת, הוא צריך לנסות ולאזן בין אותם מערכות שבלעדם עין ו... לידיהם אין מדינה מסודרת שלא מתפקדת בצורה יעילה ואופטימלית. עכשיו, אנחנו יש לא מעט פוטנציאל חיכוך בין מזכירות הממשלה, עבודת מזכיר הממשלה וייעוץ משפטי. יש פה שני, הייתי אומר, אינטרסים ציבוריים שצריך לעמוד עליהם ולהבטיח אותם. אחד, הליכים נאותים, מה שנקרא הליך הנאות, אבל הדבר השני הוא מבחן התוצאה. ומה שקרה בשנים עברו, ואני לא פעם ולא פעמיים הלנתי, שהמערכת המשפטית ממוקדת בהליכים נאותים, וניסיתי לשכנע לא פעם ולא פעמיים בחדרי חדרים, במתינות, ברהיטות ובצורה מושכלת, שהם גם נבחנים במבחן התוצאה, לא רק בהליך הנאות. ומצד שני, לפוליטיקאים שהם בסופו של דבר רואים לנגד מהם מבחני תוצאה, גם הם אמורים לאמץ את אותם הליכים נאותים. בסוף אני אגיד לכם בשורה התחתונה, לעתים you win some, you lose some, אתה חורק שיניים לפעמים, אתה מאוד מתעצבן, אבל הדבר הכי חשוב זה לשמור על כללים. כללי משחק, כללי עבודה, ומה שנדמה לי, ואני אומר את זה מבחוץ, ושוב, הרחק בטריבונה, אני לא בטוח שזאת האווירה ששוררת באזור הזה, וזה דבר שהוא לא רק ראוי ונכון וטוב לאיכות החיים של האנשים שמאכלסים את המקום הזה, הוא דבר קריטיקלי לתפקוד מיטבי של מערכת רשות מבצעת, שהיא פועלת פעילויות קריטיקליות שיבטיחו את איכות חיינו כאן של כולנו.
אני לא מצטט בדיוק, אני לא מצטט בדיוק, אבל היועץ המשפטית לממשלה כותבת בין השאר, כנראה שהמזכיר הממשלה, למרות שאין לו מומחיות ביטחונית, כתב איזה חוות דעת שיש לה השלכות ביטחוניות. עכשיו, מה זה מומחיות ביטחונית? מי קבע שגנרל הוא יותר מומחה מאשר מישה ארנס, שלא היה גנרל, אבל הבין בביטחון, או יובל שטייניץ? מי שמה להחליט שלאדם פלוני אין מומחיות, ולכן אסור לו לכתוב חוות דעת לממשלה?
אריה, שני סוגיות שנגעת בהם. אחד, ביטחון לאומי במובנו הרחב הוא עניין יותר מדי מורכב, יותר מדי כבד, בשביל להשאיר אותו רק בידי אנשי צבא. חד משמעית חותם על זה, כסמל ראשון במילואים, היה לי לא מעט ויכוחים, הצגתי תזות אחרות, חלקם פורסמו, חלקם לא, באשר לתפיסות אחודות של מערכת צבאית, ואינני חושב שבעניינים האלה רק אנשי צבא הם אלה שצריכים להכתים. אנשי צבא יש להם יכולות והבנה טקטית, אגב, ביצועים טקטיים וירטואוזיים, אין בין אסטרטגיה ובין אנשי צבא קשר הכרחי. אני לא אומר שהם לא רלוונטיים, אבל אין בלעדיות. זה עולם אחד בהערה כללית. האם מזכיר ממשלה מייצר חוות דעת? זה אני לא יודע. מול ממשלה, ושוב, אני לא יודע על איזה חוות דעת, מה חוות דעת, חוות דעת...
אז אני אתן לך דוגמה, אני, כמי שחולק על מה ש... צביקה, שנייה, כמי שחולק על מה שארי אמר מקודם, אתה יכול לגמרי לבוא ולטעון שלפלוני אין את הסמכות הביטחונית, כשהפלוני הזה למשל הוא יוסי פוקס, שלא עסק בתחום הזה אף פעם בימי חייו, עד לפני שנה שמונה להיות מזכיר ממשלה, אם למשל אתה תחזור מחר להיות מזכיר ממשלה כלשהי, אחרי שהיית יושב ראש והחוב, אז יש לך, כל מי שהיה אלוף בצבא, יש לו, כל מי שישב שנים בוחוב, יש לו, ואם כאן מדובר, כמו שאני חושב, שהוא קבע, יוסי פוקס קבע, שההחלטה לחסל את הנייה, אם התקבלה, ואנחנו בכלל יודעים מי עשה את זה, לא, היא לא כזו שיכולה לגרום למלחמה, ולכן לא צריך קבינט, אני לגמרי חושב שזה הגיוני להגיד שהוא לא מוסמך לזה, אם כי הוויכוח הוא לגיטימי לגמרי, אתה מסכים איתי?
אני אגיד לך, אתה משכתי לדבר ש...
טוב, אז אל תימשך, לא, לא חובה, לא, לא חובה.
השערה והשערה והשערה, תראה, אני אגיד לך את זה אחרת. תשאל אותי, או אני אגיד לך לא זאת השאלה. אנחנו עומדים לפני מלחמה גדולה. על זה ראוי לדבר, על זה נכון לדבר.
טוב, אז אתה, אוקיי, אני מרים את הכפפה. יש לך דקה להגיד מה אתה היית ממליץ היום לממשלה לעשות מול מה שקורה, ואני לא אתאר מה שקורה, כי כבר תיארתי את זה אלף פעמים. דקה.
שוב, חבל שהם מקדישים לשוליים 10 דקות ולמרכז.
נו, מה לעשות? ככה יצא, אתה מבזבז את הדקה פשוט.
תראה, אנחנו נמצאים בגירעון אסטרטגי מול האויבים שלנו. האויבים שלנו הפסיקו לפחד, הפסיקו לפחד מהאמריקאים, הפסיקו לפחד מאיתנו. לכן אנחנו ככל הנראה קרבים לפני מלחמה גדולה. אני חושב שצריך להבין את זה. ההנהגה צריכה להקל זאת, היא צריכה להתחיל להתנהל בצורה אחראית, בהינתן שאנחנו בימים אחרים, והרע עוד לפנינו ולא מאחורינו, אני יודע שאלה מילים קשות. צריך שגם את הציבור אפשר להתחיל ולשתף ולהבין מה אופק העומד בפנינו, וזה הסיפור הכי הכי חשוב. עכשיו, לא באתי להפחיד.
מה זה אומר? מכת מנה? אקשן אייטמס. היום אפילו מאיר כהן אמר מכת מנה ברדיו איפשהו.
אני לא יודע, וכמו שאמרתי לך, אני הרחק אני לא יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, יושב ראש ועדת משנה למודיעין, מה שהייתי, אז אני רק מבין מהקונטקסט הכללי. אני מזכיר לך דבר אחד. בשבוע, 10 ימים אחרי המלחמה, אני אמרתי וכתבתי מאמר תחת הכותרת חיזבאללה תחילה. אני חשבתי שצריך לטפל בחזית הצפון לפני שנטפלים בעזה. אני זוכר שאז העמדה הזאת הייתה חסרת אחריות, בלתי מתקבלת הדעת. בוא נגיד שמאז כבר לא קראת לי לרעיון בן.
לא בגלל זה.
לא, אני יודע, אני אומר את זה בחצי חיוך. אבל
נראה לי שלאט לאט אנשים מתחילים להתיישר לכיוון הזה.
אז תראה, אתה יודע,
רק צריך להגדיר תחילה, אבל חוץ מזה אנחנו כבר לא בתחילה של כלום.
זה לא, אתה יודע, זה לא חיים שכאלה ולא שיחה, אבל אני לא פעם ולא פעמיים דברים שאתה אומר הם מעוררים גבה ומעוררים תחושה של חוסר רצינות מצד אחד, ואחרי 6 חודשים, 10 חודשים, שנה, פתאום מבינים, אנחנו דיברנו, ואתה מכיר, שרפתי לך את האוזן על פירוז עזה ועל הכרח לעשות פעולה קרקעית משמעותית בעזה לפני, מ-2014 אני מדבר את זה, עד שומר חומות, לרבות שומר חומות, עד אז זאת הייתה עמדה תמוהה ומוזרה. בשבעה באוקטובר שהתעוררנו, הבנו שאנחנו תמיד נלחמים את המלחמות של האתמול ולא של המחר. מה שקורה עכשיו לנגד עינינו בן, והקונספציה שאליה אזרחי ישראל מתמכרים, שאם אנחנו נסגור את העניין בעזה, בצורה כזאת או אחרת, שאר החזיתות ייסגרו, אלה הם אחד בעיניי, הסובייקטיביות, העונה, הגדולה, הקונספציה הקשה והבעייתית. החזיתות לא ייסגרו, הטילים לא יחלדו. אין, והשאלה שצריכה להסיק היום את ראש הממשלה ואת מזכיר הממשלה, בגיבוי היועצת המשפטית לממשלה, האם דחייה של מלחמה תשפר את מצבנו או תרע את מצבנו? ואני חושש שיש לא מעט אינדיקציות שלא נכניס אותם בדקה הזאת, שדחייה
ב3.5 דקות האלה. אבל דעתך
תשפר את מצבנו, ואני חושב שתרע את מצבנו.
נשמעה בכל רם וברור. בכל רם וברור. צביקה אוזר, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה גם לכם.
עורך דין תומר נאור, ראש האגף המשפטי בתנועה לאיכות השלטון, שלום.
ערב טוב. שלום, תוריים טובים, ערב טוב כבר.
אז המשטרה פשטה היום על משרד החוץ, חשד להנפקת דרכונים דיפלומטיים שלא כדין, אולי גם ליאיר נתניהו, להב 433, הגיעו, חיפשו, תפסו, זה בעקבות גם מהעתירה שלכם, מדובר בתקופה של השר הקודם של אלי כהן, כש... מנכלו אז רונן לוי, נכון?
נכון, אז בעקבות עתירה שלנו, ולהגיד קודם כל גם שפו גדול לגידי וייץ שמפרסם את הדברים בדצמבר האחרון.
נכון.
ואגב, ללמדנו על החשיבות של עיתונות שחושפת וחוקרת, אז קודם כל כל הכבוד, ולומר שמה שמפורסם בדצמבר האחרון, נזכיר, מדינת ישראל בחודשיים אחרי אחד האסונות הגדולים ביותר שקרו פה בתוך כדי לחימה, ואנחנו מגלים שבמשרד החוץ התכנסה ועדה, שנקראת ועדת החריגים, שאמורה לבחון בקשות חריגות לאנשים שלא מנויים ברשימה של זכאים לדרכונים דיפלומטיים, ואותה ועדה דנה בבקשות של כמה וכמה ראשי ערים המקורבים לליכוד, בעצם חברי מרכז, ושל אחד בשם יאיר נתניהו, ומסרבת לתת להם את הדרכונים, אומרת שהם לא מנויים, ועל פי הפרסום, שר החוץ דאז אלי כהן מורה למנכ״ל שלו, בכל זאת לתת את אותם דרכונים, למרות שהסמכות המקצועית שבחנה על פי תבחינים קבועים, מסרבת, ואותו מנכ״ל ממש כותב המכתב על פי הוראה של השר. זאת אומרת, הוא כבר מבין בשלב הזה שהוא צריך, מה שנקרא, לחסות את עצמו, וכל זה קורה בדצמבר האחרון. אנחנו, בעקבות הסיפור הזה, גם פונים למשרד החוץ, גם אז חבר הכנסת מיקי לוי, יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, מכנס איזשהו דיון, והחלק המדהים בסיפור שאף אחד לא מכחיש. זאת אומרת, הם אומרים, נכון, זו זכותנו, אז מה אם יש ועדה, אז מה אם יש דרג מקצועי, אז מה אם יש רשימת תבחינים, משיקולים כאלה ואחרים, אנחנו בחרנו, מה הם אותם שיקולים, אנחנו לא חייבים לספר לכם, והנה מסתובבים בעולם אנשים, דרכונים דיפלומטיים, שלא עומדים בתבחינים, שאין להם שום סיבה שעמדו שיקבלו את אותם דרכונים, וכל זה מגיע לפיצוץ היום, אנחנו מבינים שבאמת נפתחת חקירה.
אתה כורך את יאיר נתניהו, וגם את אחיו הבנתי, באותה חבילה כמו ראשי ערים, לראשי ערים גם להבנתך אין צורך לתת דרכונים, ואם זה רק מקורבים לליכוד, למה חולדאי קיבל?
אז קודם כל חשוב להגיד, אריה, שאבנר נתניהו אין דרכון דיפלומטי.
כי אז אולי סתם השמצתי מישהו, שמעתי היום ברדיו באיזה רדיו.
לא, זה היה באותה ועדה לביקורת המדינה, ממש עולה השאלה, אחד מחברי הכנסת מיש עתיד שואל מה קורה עם אבנר נתניהו, ואומרים לו דווקא לא אין, וליעיר כן. ואז עולה השאלה לגבי אותם ראשי ערים שקיבלו את אותו דרכון, ואני אענה לשאלה שלך דרך מה שנאמר. הבעיה היא לא עם ראש עיר שמקבל דרכון, אין בעיה, יכול להיות שיש סיבה כזו או אחרת. שוב, ישנה ועדה שאמורה לדון בדברים. העניין הוא שיש תבחינים מאוד ברורים לגבי מי זכאי. שרים בממשלה, חברי כנסת, נציגים קונסולריים, מאבטחים כאלה ואחרים. מי שלא זכאי צריך לתת סיבה טובה. אני לא יודע למה רון חולדאי קיבל, יכול להיות שהשיג סיבות טובות. אני כן יודע לומר שאותם אלו שנמנים בכתבה של גידי וייץ, ישבה ועדת החריגים, ישב הדרג המקצועי ואמר לא, לא צריכים לקבל. ובא השר במעורבות פוליטית, או ממש כופה את רצונו על הוועדה, ויצא הפלא ופלא שאותם ארבעה ראשי מועצות וראשי ערים שמקבלים, ויאיר נתניהו, מה לעשות קשורים לליכוד בדרך כזו או אחרת. ואגב, צריך לומר, אריה, שאחרי שמוגשת העתירה, כבר שניים מתוך אותם ראשי רשויות מבטרים, כותבים, אנחנו לא רוצים להיות חלק מהסיפור הזה, בעצם כותבים לבית המשפט העליון לעתירה לבגת, ויתרנו על הזכות הזאת.
אני ממש לא הבנתי למה. פעם אחת נסעתי עם דרכון דיפלומטי, וזה תקע אותי עוד שעתיים בשדה התעופה.
רציתי בדיוק לשאול, מה היתרונות של זה?
לא, זה היה עונש. לא ברור לי למה צריך. לא, לא משנה.
אני חושב שלא, שוברים בלי תור. אריה, פשוט אותך דווקא בגלל שידעו שזה אתה. עוברים, דרכון דיפלומטי אתה עובר בלי תור בכלל, אתה כאילו מדלג על הכל, לא?
כן, אבל היה צריך לחכות לפקיד מיוחד שיעביר אותי בלי תור, והוא היה בצהריים, בהפסקה.
זה לא רק עצם אל הסטטוס ולא לעמוד בתור. לא, מי שנושא דרכון דיפלומטי הוא נציג רשמי של מדינת ישראל, ואתה יודע, יש מדינות שבהן זה מעניק לך חסינות דיפלומטית מפני מעצר, יש מדינות שזה יכול גם להגיע לכל מיני פטורים כאלה ואחרים. יש חשיבות לדבר הזה, ולכן באמת אותה רשימה היא רשימה מאוד סגורה ומצומצמת. אגב, אותם תנאים מיוחדים שבהם ועדת חריגים כן נותנת או לא נותנת, לא מפורסמים בשום מקום, אבל זה גם מה שצריך לתת עליו את הדף.
טוב.
אבל יש חשיבות לדברים האלה, ולצערי הרב אני אומר, משפט אחרון כי אני שומע שאחרי קצת סיום,
כן.
שזה עוד איזה, לצערי הרב, אבן דרך שבה השירות הציבורי במדינת ישראל שנדרך.
הזניה מוחלטת, אנחנו כולנו מרכז ליכוד אחד קטן וגדול, וג'ובים, תעשיית ג'ובים. תודה רבה לך, תומר.
תודה רבה.
תודה, להתראות.
סיפור מקומם מאוד, אני עוקב אחריו כבר יום או יומיים, עד עכשיו הם לא יכלו לדבר, ונגיד עכשיו שלום לילד בן ציון, מנכלית התאחדות הפריזבי, וראשת המשלחת הישראלית שנמצאת עכשיו בבלגיה, שלום הילד.
שלום לך.
אז אנחנו מדברים פה על שתי קבוצות שנבחרת ישראל לנוער, אנחנו מדברים פה על נערים וילדים, שנסעו לאליפות אירופה בבלגיה, עם ההבטחה שלנו, משלחת של 50 איש, התכוננו אליה הרבה זמן, התרגשו מאוד, ומאותו רגע אנחנו במסע מטורף של בגדול, בואו נקרא לזה אנטישמיות, ובסוף גם זרקו אתכם מזה, בלי שעשיתם כלום, ספרי.
נכון מאוד, אבל המסע התחיל לפני 3 שבועות, שבעצם קיבלנו הודעה שראש עיריית גנט לא מסכים שנשתתף באליפות, שמתקיימת בעיר שלו, ואיים בעצם על ההתאחדות האירופאית, שאם אנחנו מגיעים להשתתף, אז הוא מבטל את הטורניר, בטענה שזה מסכן את הציבור שנמצא במתחם, שבו בעצם ההגעה שלנו מסכנת את הציבור, אנחנו אמרנו שאנחנו לא מסכימים, שזה לא חוקי, ולכן נמצא פתרון להביא אותנו למגרש צדדי, שרק אנחנו נשחק בו והקבוצות יגיעו להתחרות מולנו בו. לא נוכל להשתתף בשום אירועים חברתיים, בטקס הפתיחה, לא להגיע בכלל לעיר. ואנחנו הסכמנו, כי באמת, כמו שאמרת, הילדים התכוננו לאליפות הזאת 3 שנים, ובעצם אנחנו לא רצינו להחזיר אותם. הגענו ביום שני אחרי צהריים לבלגיה, וכשידענו שלמחרת אנחנו משחקים 4 משחקים, שכולם היו אמורים להיות משודרים, ביום שלישי ב-6 בבוקר קיבלנו אס-אמס, אל תגיעו למגרשים, הם הושחתו במהלך הלילה, וראש העיר מסתרב שתשתמשו במגרש, ולכן ההשתתפות שלכם כרגע מבוטלת, כי אין מגרש שבו תוכלו לשחק.
ומכל השחתה הזו היו כמה כתובות גרפיטי, ההבטחה שלכם אומרת אין שום בעיה, ופשוט לאט לאט, מתירוץ לתירוץ, פשוט ביטלו אתכם.
נכון, אנחנו בעצם כשהבנו שלא נותנים לנו לשחק, נסענו קבוצה קטנה של מאמנים, ואני לדבר בעצם עם המארגנים ולראות מה קורה. הם אמרו לנו שהם רוצים להתחיל את הטורניר בינינו ולנסות למצוא פתרון, ואז אמרנו שאנחנו לא מסכימים, שכל זמן שאנחנו לא משחקים, אף אחד לא משחק. חיכינו שם כמה שעות טובות, בסוף הגיע אחראי מהמשטרה, שאמר לנו במפורש, זה לא המלחמה שלי, זה המלחמה שלכם, אנחנו לא צריכים לסבול מהמלחמה שלכם, אם אתם תשחקו, זה יביא מלחמה לבלגיה, ראש העיר כבר היה בשיחה עם קבוצה פרו-פלסטינית, שביקשה אישור להפגין מולנו, אנחנו אמרנו שאין לנו שום בעיה עם הפגנה, מדינה דמוקרטית, אם ההפגנה היא שקטה ומאושרת, אז מבחינתנו לשחק תוך כדי הפגנה, לא הסכימו.
יש פתגם שאומר מלך שמוכל על כבודו אין כבודו מחול, כלומר החטא הקדמון היה בכלל כנראה שהסכמתם כדי לא לצער את הילדים לתנאים משפילים לשחק ברחוק בשוליים שלא יראו אתכם, וזה היה צריך לנבל לכם.
אני אגיד לך, אנחנו היינו אמורים מהניסיון שלנו וממה שאנחנו יודעים היינו אמורים להגיע למצב של מדליה, זה אומר שהתקווה תנוגן בטקס המדליות, וזה היה לנו מאוד חשוב השנה שהשם שלנו, של המדינה והדגל, יהיה שם, ולכן הסכמנו להתפשר, כי ידענו מה תהיה התוצאה בסוף. המדליה נגזלה מאיתנו השנה, אבל אנחנו לא רצינו לוותר על ההזדמנות של להשמיע את המדליה בבלגיה, את ההמנון בבלגיה, סליחה.
איילת, אנחנו משתתפים בצערכם, ומודיעים פה חגיגית שהבלגים מתונפים.
תודה רבה.
אני רק רוצה להגיד שכרגע יש לנו מאבק של התאחדות הילד שאנחנו יושבים תחתיה, במאבק משפטי, לגרום לזה שאנחנו כן נגיע מחר לטורניר. אנחנו לא יודעים אם זה יקרה, ואנחנו מקווים שזה יקרה, אבל הם עובדים בשבילנו חזק בשביל לנסות לשנות את ההחלטה.
הלוואי שיצליחו. תודה רבה ותנחומים לכל הילדים המאוכזבים. ביי. אלי שוקרון, ארכיאולוג, ניהל את החפירה בעיר דוד ב-2011 מטעם רשות העתיקות, שלום.
שלום לך.
שלום. שמע, עברו עליה 13 שנה של סיוטים וביוטים, וחששתי שכבר לעולם לא תמצאו את זה, וכבר הייתם מיואש לגמרי, רק שאריה תמיד אמר לי, הם ימצאו. מצאתם.
נכון, תשמע, כשמצאנו את החרב, ב-2011, בחפירה, בתוך תעלת הניקוז, קודם כל זה הכל מתחבר, כי אנחנו מדברים על יוסף בן מתתיהו, על המלחמה הנוראה שהייתה בירושלים והחורבן של ירושלים והמורדים שהסתתרו בתוך המנהרות. זה לא חרב רומית מלפני 2000 שנה, זו חרב שנמצאה כחלק מהמלחמה שהייתה בירושלים, ולכן יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה.
ולפני 13 שנה מצאתם חצי חרב, איך הגעתם לחצי השנה?
מצאנו יותר מחצי חרב, אבל לא מצאנו את הקצה שלה, את הקצה המחודד של החרב,
מה שנקרא בלטינית שפיץ,
בדיוק, את השפיץ, את החוד, את
הצ'ופצ'יק,
את הצ'ופצ'יק לא מצאנו.
איך מצאתם עכשיו?
לא, מה שקרה שכל האפר, אני באופן, כל האפר שיצא מתוך החפירה שמרתי בסכין. שמרתי בסכין ושלחתי את זה לסינון. יש לנו אזור שאנחנו מסננים את החומר, ואמרתי, אני את כל הפעם מוצא חוצה, לסינון. לא זרקתי את זה, אתה יודע, זרקתי את זה באיזשהו מקום, וכשמצנת את החרב, כל הזמן הלכתי וחיפשתי בסכין, איפה לא חיפשתי? לא מצאתי. ולכן ההפתעה הייתה ממש הפתעה מדהימה, שפתאום יום בהיר אחד אני מגיע לאזור הסינון, ואני יושב שם, ואתה יודע, עבודה ארכיאולוגית ממיינים, ומוצאים חרסים ומטבעות, והכל מתקופת בית שני, מהמאה הראשונה לספירה וכו'.
ובינגו.
ופתאום אני רואה איזה שקית עם מי שאומר לי, תראה, הנה מצאנו חתיכת ברזל. מה חתיכת ברזל? למה אתם מדברים? זה הצ'ופצ'יק של
קומקום. טוב, אז יש לנו 40 שניות, רק שתכניס אותנו. החרב היא המקורית. בעצם, אז מה זה היה? הייתה חרב שהייתה נטלה חלק במלחמה של הצד שלהם או הצד שלנו?
זו שאלה. או הצד שלנו או הצד שלהם. כי אנחנו לא כל כך יודעים, כי אני חושב שגם הכוחות העבריים, המורדים, השתמשו בכלי נשק רומיים. כי ברגע שאתה...
שלל, ודאי.
שלל וכו'. כן, שלל וכו'. אתה יכול להשתמש בזה. אבל אני מעריך שזה יותר קשור לרומאים ולחילות היוזר הרומאים שהיו בירושלים והלכו, סבן מדידה אומר, הלכו לחפש אנשים במנהרות. אז החרם הייתה לו על הנדן.
ניסיתי להכחיך את זה, אבל זה באמת מרתק.
שוב במנהרות.
טוב, בדיוק. תודה רבה לך.
תודה רבה.
בבקשה,
יום. עורכים ומפיקים יואב כהן ושני רומנו, החייל לשידור סתיו קורנס, דיגיטל ירון זאבי, אליעזר בן יהודה ואיתי ניקסון, אחרינו ספורט עם קופמן, מליניה כבליסר, איזה יום. שבוע הבא יהיה שבוע חדש. אז נתראה בו.
כן, להתראות.
להתראות, ביי.